שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-186 למלחמה. חזרנו לספור, אין ברירה, אי אפשר לחזור לשגרה. בעזה ישנם עדיין 133 חטופים, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרט. מה המצב?
סביר, לא יותר מזה.
סביר אבל לא יותר, כן? ממתינים?
ממתינים.
במקביל למלחמה, כמו שאנחנו יודעים, ולמעשה כחלק ממנה וחלק מכל מה שקרה בישראל בשנתיים שלוש האחרונות, נמשכים בבית המשפט הדיונים על כתבי האישום של בנימין נתניהו, בתיקים שלו, תיק 1000, 2000 ו-4000, ונמשכות גם הדרמות סביבה. אז אתמול, למשל, הודיע הפרקליטות על ביטול הסכם המדינה עם מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר, וגם מי שהיה עד מרכזי בתיק השוחד, תיק 4000 של נתניהו, שלמה פילבר. והצעד ההגיוני הבא הוא כמובן שהמדינה תגיש כתב אישום נגד פילבר בגין מרמה והפרת אמונים, הוא הרי הודה בדברים מאוד מאוד קשים. פילבר בעדות שלו עשה צחוק מוחלט ממערכת החוק הישראלית, וכאילו זה לא מספיק, ואז הוא סיים את זה וקיבל חוזה עבודה במפלגת הליכוד, בערוץ 14. אז אנחנו חייבים לדבר עם הפרשן המשפטי שלנו, עידו באום, דוקטור עידו באום, כדי להבין כיצד דבר כזה קורה, ואיך המערכת המשפטית אמורה להתגונן בפני אנשים שנחושים לעבוד עליה, כמו שלמה פילבר וגם כמו השר דודי אמסלם.
הוותיקים שבינינו, איתן, אני מדבר אליך, זוכרים שמאז קום המדינה פרחה בישראל תעשייה מאוד גדולה של מוניות שירות, מין מכוניות ומיניבוסים קטנים כאלה, בקווים קבועים, שבהם אנשים נסעו יחד ונשימשו כשירות מקביל ומשלים לאוטובוסים, טיפה יותר יקר מאוטובוס, הרבה פחות יקר ממונית ספיישל לצורך העניין. אבל בתוך שנים ממש ספורות, בשנים האחרונות, ממשלת ישראל ריסקה את הענף הזה לחלוטין. על פי הנתונים של משרד התחבורה, היום בישראל יש רק 83 מוניות שירות, לעומת 2,300 מוניות שירות ב-2010. וזה פתרון מעולה דווקא לסופי שבוע, רק שהוא לא קיים. יפעת ראובן תהיה איתנו כדי להסביר איך זה קרה, ולמה שרה מירי רגב לא מקדמת את מה שיכול לשפר מאוד את התחבורה הציבורית הגרועה של ישראל.
רוב הציבור הישראלי כמובן גולש באינטרנט, גם בסלולר וגם במחשב, באמצעות הדפדפן חרום של גוגל. ומי שרוצה שאחרים לא ידעו איכן הוא גולש ומה בדיוק הוא עושה באתרים שהוא גולש, אז הוא בוחר בדרך כלל את מצב הגלישה אינקוגניטו, כפתור כזה, מתוך אמונה שבאמצעותו נשמרת הפרטיות שלו. אלא שבהליך משפטי גוגל עודתה באופן רשמי שהמצב הזה לא פרטי לחלוטין, כל המידע בו נשמר, ואיש ההייטק שלנו, רן ברזיק, יסביר מדוע המצב אינקוגניטו הוא קצת סוג של הונאה. מה גוגל תעשה מעכשיו, כי הנושא הזה עלה באותו הליך משפטי? ובכלל, מה צריך לעשות אדם המבקש שדפוסי הגלישה שלו יהיו פרטיים, אבל פרטיים באמת? אנחנו מתחילים.
שלום לעידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום שלום.
דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. תשמע, סאגת משפטי נתניהו לא רוצה להסתיים, לא מתקרבת לסיום, ואתמול דרמה, פרקליט המדינה מטיל פצצה, בעצם הוא אומר שהוא שוקל לבטל את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, משום שבאמת, וידענו את זה כבר בזמן העדות שלו, יש סתירות בין העדות שלו במשטרה ובין העדות שלו על דוכן העדים מהלך המשפט. אנחנו מנסים להבין כמה דברים.
קודם כל, סתירות אגב בולטות מאוד שגרמו לזה שהוא אפשרו לפרקליטות לחקור אותו כעד עוין בפועל.
נכון. אז זה מעורר כמה שאלות. קודם כל, למה לא הכריזו כבר אז להגיד עליו שאנחנו מבטלים את הסכם עד המדינה? לקח להם יותר מדי זמן לטעמי. שתיים, מה זה אומר לגבי הגשת כתב אישום כלפי פילבר בנסיבות החדשות? ושלוש, מה זה אומר על משפט נתניהו? ברגע שאין לנו את עד המדינה, זה מחליש, זה עושה משהו לעדות שהוא כבר מסר בזמנו במשטרה?
ממה להתחיל?
תתחיל מהשאלה, מה שהוא אמר במשטרה, עדיין חזק וקביל ובטון, או ברגע שהוא ערבב את זה עם מה שהוא אמר על דוכן העדים, יש פה סלט שהפרקליטות צריך למצוא פה את הידיים ואת הרגליים, איך לצאת ממנו?
תראה, אין ספק שפילבר גרם נזק מסוים לפרקליטות, בזה שהוא חזר בו על דוכן העדים מדברים שהוא אמר בחקירה, עד כדי כך שהתגלו סתירות ובעיות בעדות שלו, אבל משפט נתניהו תיק 4000, פרשת בזק יס, לא נשענת אך ורק על עדותו של פילבר, יש הרבה מאוד ראיות, יש הקלטות, יש עוד עדי מדינה, כזכור פילבר הוא אחד משלושה, וצריך גם לזכור שבסופו של דבר תיק 4000 באישום המרכזי שלו הוא תיק שוחד. בדיוק. נכון שהשופטים כזכור רוטטו באיזשהו שלב שהם לא מתלהבים מתיק השוחד, ויכול להיות שגם הסיפור של העדות של פילבר היה חלק מהתהליך הזה, אבל בעבירת שוחד המדינה לא צריכה להוכיח שהנאשם בשוחד, בנימין נתניהו, באמת עשה משהו לטובת מי שנאשם בשיחודו, שזה שאול אלוביץ', אלא כל מה שצריך להוכיח זה שנתניהו היה מודע לזה שהוא מקבל את ההטבות משאול אלוביץ',
תן וכך מה שנקרא.
בדיוק. לא צריך להוכיח את הפעולה, וזה מאוד עוזר אם באמת הייתה פעולה, ולכן העדות של פילבר הייתה מאוד מאוד חשובה, כי היא הייתה סוגרת איזשהו מעגל של הנה נתניהו גם פועל כדי להביא לשאול אלוביץ' את ההטבות הרגולטוריות, באותה פגישה מפורסמת שעליה היה פילבר אמור להעיד, שהיא פגישת, מה שנקרא פגישת ההנחיה, פגישה שבה נתניהו לכאורה אומר לפילבר, תקדם את התחרות בשוק הטלפוניה, אבל לא נורא נורא חזק, אל תוריד את המחירים בצורה שתפגע בבזק. פגישה שעליה התעוררו הרבה מאוד בעיות בעדות של פילבר בתוצאה, במשפט עצמו. להגיד לך שבלי העדות של פילבר, לא היה כתב אישום נגד נתניהו בעבירת שוחד בתיק 4000, והתיק קורס, זה לא משפר את מצב התיק, אבל לא הייתי אומר שתיק 4000 היה קורס רק בגלל העדות של פילבר, מה גם שיש סוגיות שנותרו גם אחרי שפילבר העיד את העדות הבעייתית שהוא נתן בסופו של דבר.
אבל מעבר למה שהוא אמר, העובדות ידועות, ואני די משוכנע שהשופטים התרשמו מהם במובן הזה של יודעים שפילבר הלך ונתן מסמכים מסווגים מתוך משרד התקשורת לידיים של שאול אלוביץ' בעל השליטה בבזק.
אבל זה מסבך את פילבר, שאלה היא האם הדברים נעשו בשליחותו של נתניהו, ועל כך בעצם נסבה אותה...
אני מבין מה שאתה אומר, אבל עכשיו אני שואל את השאלה מספר 2 ברשימה של... מכין את השטח להגשת כתב אישום נגד פילבר במרמה והפרת אמונים לכל הפחות.
חד משמעית.
ו2, האם פתאום מול האופציה של לשבת בכלא חצי שנה על מרמה והפרת אמונים וכו', יכול להיות שהוא יחזור לעדות המקורית שלו?
תראה, פילבר כנראה לא חוזר אחורה, אנחנו גם, וגם זה סמי אמר, לקח לפרקליטות שנתיים כמעט מאז העדות של פילבר ועד שהיא קיבלה את ההחלטה הנוכחית, פילבר לא יחזור אחורה, ולהערכתי צפוי לו כתב אישום, זה כבר קרה, זאת אומרת כבר קרה מצבים שבהם אדם חתם על הסכם עד מדינה, חזר בו בכל מיני דרכים, ואז הפרקליטות החליטה למצות איתו את הדין, שזה בדיוק מה שצריך לעשות.
רגע, אני רוצה איזה כוכבית פה על העניין הזה, טוב. הוא כבר לא יחזור חזרה, אבל התחושה שלי דווקא, אני לא מכיר אותו ברמה האישית, אבל אני יכול להעיד, לא רוצה להעיד, אני לא רואה את מדינה, אני יכול אבל להגיד שההתרשמות שלי זה שהאיש הוא, לא יודע איזה מבנה אישיות יש לו, אבל נראה קצת שזה עשוי מגומי כזה, המשטרה כופפה אותו בנושא של להיות עד מדינה, והוא התכופף, ואז הבייס כופף אותו, ואנחנו יודעים שהוא עובד עם הליכוד, הוא מספק סקרים, הוא איש הסקרים של ערוץ 14, ערוץ הבית של נתניהו, הוא קיבל הרבה מאוד חיזוק, ואולי, וגם לחץ, אנחנו גם זוכרים שאפילו יועצי ראש הממשלה הטרידו אותו באיזשהו שלב. השאלה רק מי לוחץ אותו יותר, האם המשטרה או הבייס?
חברים, הסיפור הזה נגמר מבחינת המשפט. כלומר, פילבר עלה לעדות, הוא מסר את עדותו, עד לא חוזר כמה פעמים כדי לתקן גרסאות עבר. יש חקירה נגדית, מקסימום חקירה חוזרת, ובזה הסיפור נגמר. הפרקליטות בעצם קיבלה את ההזדמנות לאמת את פילבר כשהוא התחיל למסור גרסאות שונות, גם עם גרסתו במשטרה, ולכן גם גרסתו במשטרה מונחת, שאלתם את זה, בפני בית המשפט. בית המשפט יצטרך בסופו בסופו של דבר לקבוע, אם יום אחד נגיע בכלל לפסק דין במשפט הזה, לאיזה מהגרסאות השונות של שלמה פילבר הוא מאמין, אם בכלל. ואם הוא יחליט שהוא מאמין לגרסה מסוימת, כי היא מסתדרת לו עם ראיות אחרות, אז זאת תהיה כנראה הגרסה שהוא יקבל, וזה יכול להיות גם הגרסה שפילבר מסר בחקירה. מה שלמה פילבר בחייו הפוליטיים, האמיתיים, המציאותיים, יעשה מכאן ואילך, זה לא רלוונטי למה שנמצא בפני בית המשפט לצורך ההחלטה באישומים בתיק 4000.
לא, זה לא, אולי זה לא רלוונטי למשפט במובן הזה שההליך הזה כבר התרחש, אבל זה ודאי רלוונטי במובן הציבורי של אנשים שמנסים ומצליחים במידה מסוימת להונות ולהתחכם ולנצל את בית המשפט לצרכים שלהם. אז רואים איזה בן אדם שנתן עדות ואחר כך התנהל כמו ליצן בעדות שלו בבית משפט עצמו, ואחר כך די ברור שהוא מקבל כסף מהליכוד וממקורבים לראש הממשלה שנגדו הוא העיד. ואז אתה שואל, מה זה המערכת משפט הזו, ואיך היא יכולה ואמורה להתגונן בפני התחכמויות מהסוג הזה? ועכשיו אני אוסיף לך עוד נדבך על העניין הזה, ופשוט כתבת אתמול על מתחכם אחר, השר דודי אמסלם, שהוא מגיש סדרתי של תביעות הזויות, שאין להם שום מטרה למעט בסופו של דבר לבוא ולהגיד, הגשתי תביעה, דהיינו איזשהו יחסי ציבור משלו, ולתקוף את בית המשפט, לתקוף את היועמ"שית, מה שזה לא יהיה באותו יום.
נכון, תראה, המשותף, ואין הרבה מהמשותף בסיפורים האלה לאמסלם ופילבר, אבל המשותף הוא ששניהם מבינים שיש גם דרכים שבהם אתה יכול לנצל את ההליכים המשפטיים לטובתך האישית על חשבון המערכת, וקוראים לזה שימוש לרעה במערכת המשפט. אבל בוא רגע נדבר, כיוון שאמסלם עושה את זה בדרכים אחרות ולמטרות פוליטיות, ופילבר כנראה עשה את זה למטרות אחרות, בוא נדבר רגע על המשמעויות של החזרה מהסכם עד המדינה. המצב הקלאסי שהיה מוכר לנו גם, האירוע הכי דומה מהזמן הקרוב היה של מיקי גנור, שהיה עד המדינה בתיק 3000, פרשת הצוללות וכלי השייט, ובשלב מסוים אמר, אני חוזר בי, אני לא רוצה להיות יותר עד מדינה, כי התיקים נגדו נסגרו, והפרקליטות אמרה, בבקשה, אם אתה חוזר בך מההסכם, אז אנחנו מעמידים אותך לדין, ואכן הוא עומד לדין. הוגש נגדו כתב אישום על העבירות שמיוחסות לו בתיק 3000. ואותו דבר פה, רק שבניגוד למיקי גנור, שבכלל לא עלה להעיד, פה נוצרה בעיה, וזה גם מסביר את הזמן הרב שלקח לפרקליטות לטפל בזה, כי העד לכאורה קיים את ההסכם, הוא עלה על דוכן העדים והוא העיד, והקושי זה שהפרקליטות הייתה צריכה להגיד, תראו, הוא נכון שהוא קיים את הסכם עד המדינה, אבל העדות שלו היא כזו, שבעצם הוא הפר את החוזה איתנו, ועד כדי כך שאנחנו מודיעים לו בזאת, שאתה הסכם עד המדינה מבוטל, ואנחנו מעמידים אותך לדין, וזה כנראה מה שיהיה בסופו של דבר, אכן בעבירות של מרמה והפרת אמונים, כי שלמה פילבר בעצם גם הודה, וגם יש ראיות להתכתבויות, ושיתוף הפעולה שלו עם בזק,
ברגולציה
תוך הסתרת דברים ממשרד התקשורת.
אז עידו, זה הנקודה, כי אתה מדבר על שיתוף הפעולה שלו עם בזק, והרי חלק מהחקירה של בזק בזמנו כללה גם חשדות נגד מי שהייתה למשל מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, ואפילו גובש כתב אישום בכפוף לשימוע, שיחסו לה גם עבירות מרמה והפרת אמונים, ואפילו שיבוש מהלכי משפט, וההליך הזה הסתיים בסופו של דבר בהסדר, היא הודתה שהייתה מעורבת בהכללת פרט מטעה, וזה הסתיים רק בכנס. יכול להיות שפילבר אומר לעצמו, רגע, אם המנהלים של בזק בסופו של דבר יוצאים בגרושים, יוצאים ממש בזול, יכול להיות שזה סוג של הודעה של הפרקליטות, שלא הייתה כזו עבירה חמורה, שאפשר לצאת מזה יותר בזול מאשר מלהיות עד מדינה.
אני חושב, אם אנחנו כבר עשינו fast forward לכתב אישום שעוד לא הוגש נגד פילבר, אבל יש הבדל בין מצב שבו עובד המדינה, במיוחד עובד מדינה בכיר, וככל שעובד המדינה בכיר יותר, פה מדובר על מנכ"ל של משרד. הרגולטור בהידיעה של בזק, שההתנהלות שלו היא התנהלות מאוד מאוד בעייתית, כלומר הוא גם משתף את הגורם המפוקח בתהליכי הפיקוח, דברים שלא אמורים לעשות, זאת אומרת, הוא מוציא דיונים פנימיים החוצה, מקבל הערות, וגם מעביר את ההערות האלה לתוך תהליך העבודה של משרד התקשורת, בלי לחשוף את העובדה הזאת בפני האנשים שאמורים לקבל החלטות.
עידו, אני מסכים איתך לגמרי, אבל ברגע שהפרקליטות עושה הרבה מאוד דברים שמקלים עם שאר המעורבים, ובסופו של דבר אתה רואה שעל הפרק, אצלה, על המוקד, נמצא רק ראש הממשלה, או בעיקר ראש הממשלה, אז אין מה לעשות, ראש הממשלה, זה בכל זאת האיש הכי חשוב, היא בעצם גם ירתה לעצמה ברגל, וזה שהיא פטרה את האחרים באנישה מאוד 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 קלה, וזה אולי רופף את היכולת שלה בעצם להשתמש בפילבר, כי עד מדינה עד הסוף.
סמי, אני הייתי מצרף, אם הייתי שלמה פילבר, הייתי מצרף אותך לצוות ההגנה עם הטיעון הזה, אבל אני חושש היחס של בית המשפט, ברור לי שזו שאלה כמובן, היחס של בית המשפט לעובד ציבור, שמבצע עבירה של הפרת אמונים, אין עבירה כזאת לסטלה הנדלר, למנכ"לית בזק. נכון. מנכ"לית בזק הייתה הצד המפוקח.
כן.
האחריות פה היא על שלמה פילבר, כלומר, אם וכאשר נגיע למשפט, היחס אליו מצד המערכת המשפטית יהיה הרבה יותר
בכלל. אבל אני אגיד לך עוד דבר אחד, זאת אומרת, אם לא יוגש כתב אישום נגד פילבר, עם אפשרות לעונש משמעותי, זה פשוט יהיה שיעור להרבה מאוד אנשים להתחכם במהלך תיקים מורכבים מהסוג הזה, שיש איזשהו עובד בכיר או איזה, ולהציע קודם כל הסדר טיעון, ואחר כך להתבחבש עם זה הלוך חזור, הלוך חזור, ולחזור על התרגיל של פילבר, אם בסופו של דבר יסתבר שיצא לו טוב מזה. זאת אומרת, הוא בינתיים המנצח הגדול של התהליך הזה. הוא לא קיבל כתב אישום, והוא גם נשאר חבר של נתניהו, ושל כלי התקשורת שלו, ושל הדברים, והוא מקבל מהם כסף.
ולכן אני מסכים איתך,
זאת תוצאה בלתי סבירה, אתה צריך לתקן נכון, אותה.
נכון, אני מסכים איתך, ואני חושב שגם בפרקליטות מבינים את זה, אבל גם חושב שהם הבינו שהם חייבים לעשות תהליך סדור של קבלת ההחלטה הזאת, זאת אומרת, זה לא המצב שבו העד אומר, אני העיד ואז מתחרט, כמו שקרה למיקי דנור, אלא העד עלה על דוכן העדים, ולכן צריך להבין בדיוק מה הוא אמר, מה הוא סיפק ומה הוא לא סיפק, כי למשל הוא יכול, שלמה פילבר, לעתור לבגץ, ולהגיד חתמו איתי על הסכם, צריך לכבד אותו, צריך להראות שהוא הפר את ההסכם, גם צריך להראות שזה לא בא מאיזה יצר נקמנות של הפרקליטות, ולכן הפרקליט שבחן את זה, הוא בכלל הוא פרקליט מהצוות של הפרקליטות של תיק 4000, אלא פרקליט חיצוני אחר, שהתבקש לבחון את החומר הזה, זה אחת הסיבות שזה לקח הרבה זמן, חוץ מזה שהייתה פה איזו הפיכה משטרית במלחמה.
כן, מילה על דודי אמסלם, והתרגיל האחר, לא קשור, אבל גם כן איזשהו שימוש ציני במערכת המשפט.
נכון, טוב, לדודי אמסלם יש שיטה, ובהחלטה שבגץ נתן אתמול הוא גם חשף, בגץ פשוט הלך ובדק את המספרים, וכבר זאת העתירה השישית שהוא מגיש. הוא מגיש עתירות שלא עומדות בתנאים הפרוצדורליים של האופן שבו מגישים עתירות לבגץ, אתה צריך לשלוח מכתב קודם לרשות, לגורם הרלוונטי, שזה במקרה השרים החברים שלו בממשלה. הפעם הוא הגיש עתירה לזה שלמה לא מגייסים את הערבים, אם רוצים לגייס את החרדים, תגייסו גם את הערבים. אולי תפנה קודם לשר הביטחון ותשאל אותו מה המדיניות בעניין הזה לפני שאתה מגיש עתירה לבגת. כן. השיטה של דודי אמסלם זה פשוט להגיש עתירה, לקבל כותרת, לדעת שהעתירה הזאת תידחה כי הוא לא עשה את העבודה המשפטית הרצינית שבה צריך לנקוט שמגישים עתירות מהסוג הזה, והוא בוודאי מצפק שיש עתירות הפוכות נגד פעילותו ונגד פעילות הממשלה שיעשו את זה, אבל הוא לא עושה את זה בעצמו. וברגע שהעתירות נדחות, הוא בדרך כלל עולה על דוכן הכנסת, וזכורה האמירה שלו על אסתר חיות שדחתה לו כמה עתירות, ואז הוא אמר שזה עניין הדתי, והשופט דוד מינץ שדחה לו עתירה, ואז הוא אמר הוא שתה וויסקי, ומשיג את הכותרת השנייה. אז בכל עתירה זה לפחות שתי כותרות.
טוב, אז אני מוכן לסכם שהשר דודי אמסלם, והוא יכול לטעון שישנתי משהו אם הוא רוצה, הוא לא שר, הוא לא חבר כנסת, הוא לא פוליטיקאי, הוא פשוט טרול מקצועי. זה מה שהוא עושה, הוא מטריל.
יותר סדרתי.
כן.
דוקטור עידו באום.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום ליפעת ראובן.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתבת התחבורה שלנו, במשך רוב חיי, משלב שבו הייתי נער, דרך צבא, דרך סטודנט, וגם שנים אחר כך, מוניות השירות היו חלק מרכזי בחיים שלי. אם לא היה אוטובוס בדיוק בשעה, אז חיכיתי בסבלנות עד שנהג המונית ימלא את המונית. הם גם מתנפלים אליך עד היום בנתב"ג. ונסענו במוניות שירות, זה היה חלק מהעניין, בטח בכל מה שקשור לנסיעות בין עירוניות. והנה את מדווחת שמה שהיה חלק ממש מרכזי ומשמעותי בתחבורה הציבורית הישראלית, פחות או יותר מאז קום המדינה, למעשה נעלם כמעט לחלוטין, ומ-2,300 מוניות שירות שעוד היו בשנת 2010, נותרו רק 83. איך זה יכול להיות? מה קרה?
בעצם למעשה, כמו שאמרת, מוניות השירות היו חלק אינטגרלי משירות התחבורה הציבורית, זה היה בעצם תחבורה שהשלימה את התחבורה הציבורית, והבונוס שלה שהיא עבדה בשישי בערב ובשבתות, ובעצם שירתה את האנשים שאין להם מכונית פרטית, ותוך 15 שנה, פחות מ-15 שנה למעשה, המדינה ריסקה את כל הענף. ב-2010 הם פעלו בישראל משהו כמו 2,300 מוניות שירות, היום פועלות 83 מוניות שירות בלבד. הסיבה לצניחה באמת הדרמטית בשירות הזה, זה קודם כל כניסה של תעריפי נסיעה תחת פיקוח של משרד התחבורה, שזה טוב.
רגע, אבל התעריפים של מוניות השירות בזמנו הם לא היו מפוקחים?
נכון, הם לא היו מפוקחים. בעצם ב-2018 הייתה רפורמה שהוביל השר הקודם, ישראל כץ. זו רפורמה שהיא נועדה מלכתחילה לעשות סדר בכל הסיפור הזה של מוניות השירות, שזה טוב, גם לפקח על המחירי מוניות השירות, גם לפקח על השירות. איתן, סיפרת שעלית על מוניות שירות, אני בטוחה שחלק מהחוויות שלך לא היו כל כך נעימות במוניות שירות.
לא, דוחפים, מתחפים שם מקדימה מאחורה.
נכון. הנהג מעשן לפעמים, כל מיני סיפורים.
אגב, גם עם הזה, סמי, אני לא יודע, אבל לי זכור, באמת מלפני הרבה זמן, אבל זכור לי גם מיקוח עם הנהגים. זאת אומרת, האוטובוס היה יוצא עוד שעה, המונית הייתה יוצאת עוד חצי שעה, היה עניין של, או שתוריד לי את זה למחיר יותר נמוך, יותר דומה לאוטובוס, או ש... או שלא.
אני לא זוכר.
אתה לא זוכר בוויכוחים עם נהגים.
אבל תשמע, יכול להיות שיש בינינו פערי דורות.
יכול להיות.
תן לי קצת להתנסה עליך.
בוודאות יש, כן.
זה היה לפני 2010. אני זוכרת כי גם בעצם אני השתמשתי במוניות שירות, שהייתי בגיל 10 בשנות ה-90, כשלא היה לי אוטו, ולא היה אוטובוס בשישי בערב או שבת, וזאת הייתה הברירה היחידה. ולמעשה אחרי 2010 ניסו להסדיר את הפיקוח על המחירים, וזו הייתה רפורמה ראשונה. ב-2018 הייתה רפורמה שנייה, אז ישראל כץ הבטיח שיהיו עשרות של קווים, למעשה 115 קווי מוניות שירות ברחבי הארץ, והבטיחו להגדיל את מספר מוניות השירות ל-2,500. זה לא קרה. זה לא קרה בין השאר כי משרד התחבורה לא מסבסד את שירות מוניות השירות בניגוד לחברות האוטובוסים.
אבל מאיזה סיבה זה קורה? הרי הרבה פעמים בתחבורה ציבורית, ודאי שזה דברים שקשורים בשבת, אז יש באמת המאבקים חרדים ודתיים, אבל פה לא נדמה, לא נראה לי שהם שיחקו תפקיד בעניין של לצמצם את הסבסוד למוניות השירות.
נכון, לא היה מאבק סביב מוניות השירות.
כאילו דווקא במקום שבו יש סטטוס קוו, שזה מתיר, שזה מותר, שזה אפשרי, ושזה גם אחלה פתרון, כי מה לעשות, בשבתות אין אוטובוסים, כאילו ממש עירייה ברגל.
נכון, זה ממש הרג למעשה את השירות היחיד שהיה של תחבורה ציבורית בשישי בערב ובשבת. להרבה ערים. לתוך הוואקום הזה נכנסו בשנים האחרונות רשויות מקומיות כמו תל אביב, רשויות בעיקר בגוש דן, שהתחילו להפעיל שירות תחבורה בסופי שבוע, כמו נעים בסופש. אבל ערים אחרות שבהן כבר פעל שירות של מוניות בשירות בשבת, כמו למשל אשדוד, אשקלון, ערים רבות בצפון הארץ, וכשהשירות של מוניות השירות הצטמצם עם השנים, זה גם פגע בתחבורה הציבורית היחידה שפעלה בשבתות בתוך המקומות האלה, בערי הפריפריה, צריך להגיד את זה.
זה מוזר פעמיים, כי בעשור האחרון גם נכנסו למערכת, לצורך העניין, התפתחויות טכנולוגיות כמו אובר והחברות מהסוג הזה שיודעות להפעיל ולנצל את הפלאפון שיש לכל אחד, את הטלפון הסלולרי שיש לכל אחד בכיס, כדי לייעל את המערכת הזה של מוניות בכלל וגם מוניות שירות. ויש חברה ישראלית, או לפחות עם מקור ישראלית בשם ויה, שהתמחתה בנושא הזה. אחרי זה היה בבל דן וכל הדברים האלה. הטכנולוגיה איתם, ובכל זאת בסוף הן נעלמות כולן.
הטכנולוגיה איתם, ומה שחסר כאן זה פשוט הגוף, פשוט חסר כאן את משרד התחבורה שיעשה סדר, יכניס את הטכנולוגיה הזו, יתכלל את כל האירוע הזה. הוא פשוט הזניח את שירות, את השירות של מוניות השירות, מאז, אחרי הקורונה, פשוט הפסיק לפרסם מכרזים למוניות שירות. בתגובה שנמסרה לי בכתבה, בעצם משרד התחבורה רוצה לפרסם מכרז לפיילוט להפנת מוניות שירות בנתניה, במתכונת שהפעלה שונה קצת מהרפורמה של 2018, ואז בהתאם לתוצאות של הפיילוט יחליטו אם להרחיב את השירות ובאיזה אופן.
צריך אבל להזכיר, יפעת, שבתקופה הזו, בעשור הזה, עשור וקצת, שחוסלו מוניות השירות, צצו כל מיני דברים אחרים, ראינו את בבל בזמנו של דן, וראינו כמובן את גט וכולי, והשאלה אם גם הפתרונות האלה שצצו, קצת הרגו את מוניות השירות, בעיקר בבל שפעל איזושהי תקופה, ודווקא תחת סבסוד ממשלתי, בסופו של דבר גם נסגר.
אני חושבת שלא, כי בעצם מה שהיה חסר תמיד במוניות השירות, זה שפשוט השירות צריך להיות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, מוניות השירות עבדו בשיטת, עובדות עדיין בשיטת מלא וסע, אתה לא יודע אם המונית תצא בשתיים או בשתיים וחצי, ולמעשה מי שצריך לתכלל את האירוע הזה ולקבוע קווי מוניות שירות מסודרים שייצאו בזמנים קבועים זה משרד התחבורה. אם אדם ידע שבשתיים וחצי יש לו קו של מונית שירות, אז הוא ילך אליה, יגיע אליה כמו קו אוטובוס, כולל בשישי בערב וכולל בשבתות.
וכמו שאנחנו יודעים, משרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב, מה נגיד, צולע בהרבה מאוד דברים, ובזמן האחרון סובל מגל עזיבות של בכירים של אנשי מקצוע רציניים. מה קורה שם?
נכון, מאז למעשה ששרת התחבורה מירי רגב נכנסה לקדנציה השנייה שלה בתחילת השנה שעברה, עזבה שורה של בכירים, גורמי מקצוע טובים, איכותיים, את המשרד. השבוע דיווחתי על שני אנשים, באמת גורמי מקצוע חשובים בתוך המשרד, שפשוט הודיעו שהם עוזבים. אחד מהם זה שי קדם, הוא ראש האגף לתכנון תחבורתי, שעוזב בכלל את השירות הציבורי. והשני זה אבנר ברק, מנהל אגף תכנון מערכתי בתוך המשרד.
למה הם עוזבים?
תראה, הרבה אנשים גם במקורות בתוך ענף התחבורה ומשרד התחבורה, סיפרו לי לאורך כל השנה האחרונה, שבמשרד התחבורה כבר אין עם מי לעבוד היום, במקום גורמי המקצוע ממנים אנשים ללא הניסיון הנדרש, בעצם יש תחושה של נתק בין הדרג הבכיר לבין הדרג המקצועי, וזה יוצר קיפאון, זאת אומרת, אין קבלת החלטות. וזה מה שהניע הרבה אנשים לעזוב את התפקידים שלהם. לדוגמה, גם שנה שעברה עזבה נועה וירם, שהייתה סגנית מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מנהל אגף הרכבות אליאס מטר, יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אבי נאור, מנכ"ל הרלב"ד ארז קיטה, ועוד. זה פשוט התרוקנות של גורמי המקצוע בתוך משרד התחבורה, אחד המשרדים החשובים הגדולים בממשלה, שבאמת נמצא בתהליך של התפרקות, וזה מדאיג מאוד, כי בסופו של דבר מי שיסבול מזה אלה האזרחים, נושא התחבורה הציבורית, כולנו, ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר,
כן, לא ידעו להוציא אוטובוסים, לא ידעו לחזור לעבוד בשבת, חס ושלום.
שהכל יתפרק, כן.
ובינתיים מירי רגב, איפה היא? בחול, לא?
היא עומדת עכשיו על טקס הדלקת המשואות שיצולם בלי
נכון,
קהל,
נכון.
יצולם מראש, כמו מדינות אחרות שאני לא רוצה להגיד את שמן. אני לא רוצה...
כן.
חייב להודות שזה לא קשור לתחבורה, חייב להודות שמבחינתי זה בסדר, שזה בלי קהל, זה בסדר שמצלמים מראש, זה בסדר שעושים את זה, בוא נגמור ונלך, כי זה לא שונה לחגיגות מי יודע מה.
כן, טוב, יש לך שרה שעסוקה בלשרת את משפחת המלוכה מצד אחד, ולארגן לעצמה סופי שבוע ארוכים בחול.
לא, זה משהו אחר, אבל אי אפשר לזייף פה איזה שמחה או איזה חדווה מיוחדת בשנה הספציפית הזו. אין טעם לזייף, אז תעשו את מה שצריך, תקתקו את זה.
היו צריכים לבטל את זה, איזה שאלה.
בתקווה שניפגש בשנה הבאה עם טקסים קצת יותר שמחים.
אבל זה נראה כאילו כמו ניסיון בעצם למנוע איזושהי הפגנה או מחאה סביב טקס המשואות שמשודר בשידור חי כל שנה.
לא, זה ברור לי, זה ברור לי, אבל אני אומר, ונגיד שבאמת יהיה טקס בלייב ותהיה מחאה ומחאה ומחאה, אז מה יצא לנו מכל האירוע הזה? לא יצא לנו משהו טוב מזה, אז עדיף שזה יהיה ככה ונגמור, נגמור נלך.
כל דבר שמנרמל את המלחמה כמצב קבוע הוא רע. אתה לא אמור לקיים טקס כזה באמצע מלחמה.
כן, אבל בגלל זה לא מדובר במשהו שהוא מנרמל, להפך, מדובר במשהו שחורג מאוד מכל שנה אחרת, זה בלי קהל, זה מצולם מראש, זה עושה את זה משהו אחר, וכולם גם יודעים את זה. אז זה לא לנרמל, זה שנה חריגה.
יש קורונה, מבטלים או דוחים את האולימפיאדה? כן. מה הבעיה? יש מלחמה, לא צריך עכשיו את כל הטקסים.
כן, טוב, זה נושא אחר. יפעת ראובן, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום לרן ברזיק.
שלום, שלום.
איש הטכנולוגיה, הפרשן שלנו לענייני אינטרנט ושאר דברים שבהם אלקטרונים זזים משמאל לימין וחזרה. אנחנו רוצים לדבר איתך על גוגל. אנחנו יודעים שרוב עם ישראל, האמת רוב העולם, הוא גולש באינטרנט באמצעות הדפדפן חרום. ושבאופן כללי, אדם שרוצה לעשות דברים באינטרנט או להביט על משהו מביט באינטרנט מבלי שאחרים ידעו על זה, אז הוא בוחר להשתמש, ללחוץ שם על הכפתור, פתח דפדפן אינקוגניטו, יש שם כזה אייקון של מרגל עם כובע ומשקפיים, כאילו שאנחנו באיזה סרט משנות ה-50, ואז עושה את מה שהוא עושה, ואולי הוא חושב שאף אחד לא יודע מה קורה שם ועל מה בדיוק הוא מביט, ולא נגיד מה הסטטיסטיקה אומרת על מה שלא מעט אנשים בוחרים לעשות שם. אלא שמסתבר, כמו שלצמי זה לא הפתיע בכלל, אבל מסתבר שאין שום דבר פרטי בפרטיות הזו, והנושא הזה הגיע לבית משפט ודורש התייחסות. תסביר לנו את זה.
אז כן, אז בדיוק כפי שציינת, אנחנו מכירים את חלון גלישה בסתר בעברית, אינקוגניטו באנגלית, בתור המסך הזה צריך ללחוץ Control Shift N או Command Shift N כדי לקבל אותו, ובאמת הרבה מאוד אנשים משתמשים בו, ואפשר לבוא ולומר את זה, אנחנו אנשים מבוגרים, כדי להיכנס לאתרי פורנוגרפיה, אבל לא רק. עכשיו, החלון גלישה בסתר, במיוחד הניסוח שלו, מראה דרך אגב גם לאנשים שהם מאוד טכנולוגיים, הוא נראה כאילו זה באמת שומר על פרטיותנו. בעוד שהחלון הזה מה שהוא עושה הוא פשוט, אחר כך כל מה שקורה בחלון הזה נמחק מהמחשב המקומי בלבד. מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו גולשים באינטרנט לכל המקומות, ואז למשל, לא יודע, לאתר הארץ למשל, ואז כן לוחץ H בפעם הבאה, נכון, הוא עושה לנו השלמה אוטומטית. כולנו מכירים את זה, נכון? עכשיו, כולנו מכירים את זה לפעמים, מה קורה אם אתם לוחצים על X, סתם נתנו לו על P למשל, אתה יכול להביא לכם אתרים מפוקפקים, למה? כי הוא פשוט שומר את ההיסטוריה של האתר במחשב המקומי. אם אני נכנס לאתר אינקוגניטו, ואני אכנס לכל מיני אתרים מפוקפקים, ברגע שאני סוגר את האינקוגניטו, העדות לגלישה נמחקת מהמחשב המקומי. והבעיה היא שהניסוח של הגלישה בסתר, וגם התפיסה הפופולרית, לפחות בעבר, הייתה שכן, אני משתמש בו כדי גם להגן מפני גורמים חיצוניים. זאת אומרת, גם מפני האתרים שאני נכנס אליהם, מפני האתרים שעברתי מהם בדרך, וזה לא נכון, בכלל לא נכון. יותר מזה, גם אפשר ממש גם לנחש מי משתמש באינקוגניטו, לקשר בינו לבין זהות אמיתית, וזה גם מה שגוגל עשו.
נו, זה בדיוק העניין, ברגע שאם אתה כבר שומר את מה שנמצא באינקוגניטו, אז אינקוגניטו הופך להכי מעניין שיכול להיות.
כן, זה אפילו עושה סינון, כן.
זה עושה סינון עבור בדברים מסוימים שיביחו אותך אולי, ואז זה נותן הזדמנות למפרסמים ללכת לתפוס לך דווקא לעניין הזה. כמו למשל, לא יודע מה, יש לי הוכחה שראית הדברים ואני הולך לפרסם את זה, אם לא תעשה 1, 2, 3, תשלח לי קריפטו.
נכון, דרך אגב, גם בדברים שהם קצת פחות עסיסיים, למשל, אם אני, יש לי כמה חשבונות באותו אתר, אוקיי, אתר קניות למשל, אני נכנס מהחשבון הזה, מהחשבון הזה, וגם מידע בעל ערך רב למפרסמים, וכן, אנחנו רוצים להימנע מאנונימיות ברשת, כשאנחנו בעצם מפרסמים, או כשאנחנו בעצם קונים את המלאי, והמפרסמים יודעים את זה, וגם גוגל יודעת את זה, ובגלל זה היא אגרה מידע גם על אנשים שבעצם השתמשו באינקוגניטו, וקישרה את זה גם, או לפחות לפי הפרסומים ולפי השמועות בנושא, מקשרת את זה גם לזהות קיימת של אנשים.
אז רגע, אבל אם גוגל מודע בהליך משפטי, שזה לא פרטי המצב הזה של אינקוגניטו, ושהמידע בו נשמר, האם היא נדרשת בהליך המשפטי הזה לבוא ולייצר את הפתרון הטכנולוגי, שבו המידע הזה לא ישמר, שזה באמת יהיה אינקוגניטו?
לא, אז זהו, שלא. כמובן שפרטיות באינטרנט זה דבר שהוא קשה לביצוע, יש לנו את תור, יש לנו VPNים שהם לא כלי פרטיות, אבל יש לנו למשל את תור, הרשת המפורסמת, הרשת האפלה, שהיא בעצם מקפידה על פרטיות, גם דפדפנים שמשתמשים בה, לא חייבים להיכנס רק לאתרים ברשת האפלה, רק שם אפשר ממש להשיג אנונימיות אמיתית, וגם זה בכמה תנאים, זה דבר קשה לעשות את זה, אבל פה גוגל בא ואמר, אנחנו לפחות נמחק את המידע שאגרנו עד כה, וגם הם שינו את הטקסט של האינקוגניטו כדי להסביר, ממש תראו, כל אחד יכול בעצם לראות איך הטקסט השתנה, ומסביר שבעצם יש פה, זה לא ממש אינקוגניטו, רק לא שומר את המידע על המחשב המקומי. כמובן שזה לא יעזור בהרבה, כי רוב האוכלוסייה תחשוב. כן.
שתי שאלות, רק בשביל להבהיר. זה המצב בכרום. אם אני בספארי, באפל, בסמארטפון שלי, אם אני במייקרוסופט, אם משום מה נתקעתי בפיירפוקס, המצב שם זה? הרי גם שם יש כל מיני וריאציות של אינקוגניטו.
נכון, אז גם שם, לפיירפוקס יש למשל מצב פרטיות, שהוא באמת חוסם סקריפטי מעקב כבר בתוך הדפדפן, אבל גם שם, ושם זה כבר יותר מצוין, שמצב הפרטיות שם הוא באמת, כתוב שם בצורה מפורשת, הוא רק לא שומר דברים מקומית, ופיירפוקס מעניקה, וגם דפדפנים אחרים, חשוב להגיד, יש עוד דפדפנים כמו ברייב למשל, אופרה, דפדפנים אחרים שגם מקפידים על הפרטיות, זה ממש הבון טון בימים האחרונים, בזמן האחרון, והם מספקת פשוט מעטפת הגנה מאוד מאוד גדולה ונאה כדי להגן, דרך אגב גם בסלולרי, מי שלא יודע, אני מאוד ממליץ, כי אני עושה את זה בעצמי, פשוט להתקין פיירפוקס, וכל אתר וכל אפליקציה להשתמש בדרך הפיירפוקס, ואז אפשר גם להתקין מסמן פרסומות, ואז בכלל להגן על הפרטיות בצורה מושלמת.
זהו, תראה, החבר'ה האלה לא עובדים בשבילנו, הבעלים של הדפדפנים, כי הם בעצם נותנים שירות אחר כך לאתרים כאלה ואחרים, והאינטרס שלהם נמצא שם. אבל מה מונע ממני להתקין או לקנות איזושהי תוכנה שהיא תתחכם לכל שאר המערכות ולא תיתן להעביר את המידע שלי לאחרים?
זה מה שהרבה אנשים עושים, באמצעות למשל שוב תור הרשת ההפעלה שכל אחד יכול להתקין, נשמע כזה מפוקפק, אבל ממש לא, וכבר כתבנו זה כמה פעמים, אז באמצעות תור למשל אתה כן יכול להשתמש בזה, יש אנשים שמשתמשים ב-VPN, למרות ששוב VPN הוא לא הדבר שמבטיח פרטיות, אבל הוא בהחלט
עוזר. הוא גם עולה כסף ה-VPN, זה בעיה.
לא, יש גרסאות חינמיות, יש את, למשל את Cloudflare 1111, שהוא באמת חינמי, יש לו איזה מגבלת שימוש, אבל אפשר להשתמש בו, באמת ממליץ לכולם לעשות עליו סיבוב, שוב לא בגלל הפרטיות יותר, אלא גם בגלל מלחמות בצנזורה אלו ואחרות, אבל כן, VPN טוב עולה כסף, לא המון כסף, אבל עולה, אבל אין מה לעשות, פרטיות זה דבר מאוד מאוד יקר, דרך אגב.
כן,
סמי, אתה
מתקין תור למחר בסלולר שלך?
לי תמיד יש את התחושה, לא תחושה, התחושה די מבוססת שכל דבר שאני עושה, קר בחשבון, עוד מישהו יודע על מה שאתה עושה. וזהו, כלומר אני לוקח את זה כעובדה. כל דבר שאני כותב, מצייץ, אפילו בוואטסאפים אני שולח כל מיני דברים. להגיד לך שאם אתה יודע, אם תיירט לי את כל הוואטסאפים שלי, אתה לא תמצא איזה משהו שיכול להביך אותי, מניח שכן, אבל זה חלק מהסיכון שאתה לוקח.
כן, אני מסכים איתך שזה הנחת מוצא בריאה, אבל מצד שני צריך להילחם בה בכל זאת, זאת אומרת, צריך להילחם בניסיונות של החברות לעקוב אחרינו, ולדעת כן הכל עלינו בכל זאת, אתה מבין? הפתרון הוא של אני ממילא לא עושה שום דבר מביך, ולכן אני אעשה את זה, הוא לא פתרון.
לא, הפתרון הוא שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים יבינו שיש פה בעיה, שיש בעיה שכאילו, שצריכה פתרון, ופתרון, אם אתה מייצר את הפתרון, אז אתה יכול גם כנראה לגבות עליו כסף, ואתה יודע, לא חסרים גופים שעוסקים בהגנה כזו או אחרת על הפעילות שלך ברשת, יכול להיות שאולי בעצם חסרים, רן, מה אתה אומר?
יש מספיק, ודרך כלל, שוב, הפרטיות היא דבר יקר, לא בגלל שאני מפחד שיראו מה אני כותב בוואטסאפ, החברות הגדולות לוקחות את המידע ומוכרות אותו הלאה, בעצם לכל מיני רשתות חברתיות וארגונים אחרים, שמשתמשים במידע הזה כדי להזיק לנו, כמה פעמים יצא לכם להרים את הראש מהטלפון, מהפיד, ופתאום לראות לילה, או כמה פעמים אתם יכולים להישבע שפייסבוק מקליטה אתכם, היא לא מקליטה אתכם.
היא לא מקליטה?
לא, ממש לא. שוב, לפחות לפי כל האינדיקציות, באמת, אפילו אני אישית ישבתי על האפליקציה של פייסבוק בשך שבועיים שלמים כדי לנסות לנתח את זה, היא לא מקליטה, היא פשוט יודעים, הגופים האלה, לא גופי מודיעין, גופים מסחרים, יודעים עלינו כל כך הרבה דברים, שהם פשוט משתמשים במידע הזה כדי למכר אותנו, ובאמת, או לשכנע אותה לקנות דברים שאנחנו לא רוצים. ובאמת, מה שאני מקפיד על פרטיות בשנים האחרונות, אני לא מגיע למצב שמרים את הראש ואומר, איך עבר כל השעות האלה בטיקטוק או בפייסבוק או במקומות אחרים, וזה נהדר, בגלל זה אני מאוד ממליץ להקפיד על הפרטיות, כי אז באמת ההתנגדות, הפרסומות הופכות להיות פחות רלוונטיות, ההתנגדות להתמכרות היא יותר גדולה, אני כבר לא יושב ובזבז שעות אלפית, ואני מאמין שחלק גדול מהמאזינים יכול להתחבר לדבר הזה, אז בגלל זה יש גם הרבה מאוד גופים, כמו פרוטון וגופים מסחרים וגופים וולונטריים, פיירפוקס למשל היא גוף וולונטרי, גוף ללא כוונות רווח, שבעצם מנסים להגן על הפרטיות, וכדאי להשתמש בהם, שוב גוגל הוא מאוד מאוד נוח, גוגל פה מאוד מאוד נוח, אבל שווה גם לקחת את פיירפוקס לסיבוב, או את אור, לא להיבהל, נסו, זה ממש תפקידה מאוד נחמד.
יפה. רן, טוב, אנחנו רושמים לעצמנו את כל ההערות האלה, ונחשוב על מיזם משלנו בסיפור הזה.
ובעיקר לזכור שאין שום דבר באמת פרטי באינטרנט, למעט אם הלכת ועבדת בזה קשה, ועיזעת ולמדת והשתכנעת, אבל אין כפתור של פה תלחץ,
והכל יהיה בסדר.
מהכל עכשיו יהיה סבבה.
כן, רן ברזיק, תודה רבה.
תודה, ביום טוב.
זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, אני אגיד לך תודה בשלב הזה.
אני גם, אני אגיד לך תודה גם.
ונגיד גם תודה.
אני חייב להגיד לך תודה.
תגיד, אתה חייב להגיד, זה חלק מהדיל.
נכון.
חלק מהדיל גם להגיד לנערה מלכין ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו, תודה, וניפגש מחר אותו שעה, אותו מקום, ביי ביי.
שלום.